יוני, יוני, יוני. אהלן, אני מקליט פה פודקאסט.
אוקיי, סליחה.
תנקס.
יש פה עוד אנשים.
בסדר גמור, אנחנו חלק מהעולם. כל טוב.
כן, כן.
חומרי גלם, פרק 45. דינה סנדרסון מגיעה אלינו עם סדרה חדשה שכתבה, וכדרכה שילבה בעלילה שלה חומרים ביוגרפיים מהחיים.
אגו גברי זה באמת התחתית. זה שבריריות וחולשת נפשית בסיסית, חסרת סנטר, חסרת יכולת. תגידו, אתם רציניים? כל כך קל להרער אתכם? תגיד לי אתה, אתה גבר.
ואם עוסקים בגברים, נדבר על עבודה בצמד, עם בן הזוג והשותף שלה ליצירה, הבמה יובל שפרמן.
רבים, חלוקת תגידו, זה רבים. הוא יודע איך זה יראה בסוף. אני לא מצליחה לראות את זה.
איך הם מלהקים ועובדים עם מי שלא למדו משחק? ומה ניצח את האודישן של מגי הזרזר?
כשאנחנו פתחנו את האודישן שלה, הסתכלנו אחד לשם, אמרנו, אומי גאד, זה שלה. היא למדה את הטקסט, היא ירתה אותו. היא ירתה אותו, כאילו היא המציאה אותו, כאילו היא חלמה אותו, כאילו היא ילדה את הטקסט הזה, אוקיי?
נשמע על הנושאים שמעניינים אותה, על יחסים של הורים וילדים, ועל הדרך גם נחטוף ממנה הקיצה.
אתה לא הייתי בדור, קודם כל. שמחה שנדחפת. שלום, אהלן, בוא.
אוקיי, אז אני בתור ההורים שלך, על מה את כועסת עליי?
לא, קודם כל, נראה לי שאתה באיזה... אתה באיזה מקום טוב באמצע.
אני בן שני ואתם מאזינים לחומרי גלם. זה הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרות ויוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל.
הפודקאסט של טלי.
אנחנו מתחילים בחפץ.
אוקיי.
הבאתי איתך, כי את הגעת ככה עם מייל וטלפון.
נכון.
ולרגע חששתי שלא עשית שיעורי בית.
אני אדם מטעה.
אוקיי.
אבל החפץ הוא עליי, וזה השרשרת הזאת.
אוקיי.
והאמת היא שיש לי שילוב של שני חפצים, שהם אולי משלימים אחד את השני בעצם, כשחושבים על זה, שזה הטבעת הזאת, זהב. והשרשרת. אז ככה, השרשרת הזאת היא מתנת הימולדת האחרונה שלי, שקיבלתי מיובל בן זוג שלי.
Okay.
ועל כל אחד מארבעת העלים האלה יש את השם, את האות הראשונה של שמות הילדים. עכשיו, ליובל יש באמת שתי בנות מניסויים קודמים, שאנחנו אבל כמובן איתם חצי מהזמן, ואני מגדלת אותן לחלוטין. ויש פה את הראשי תיבות של יולי, אלי, סני ולוסי, יולי ואלי הגדולות של יובל ולירון, וסני ולוסי, ילדים שלנו. אני קוראת לזה יסל, כי זה הראשי תיבות, ראשי תיבות יסל. ואז זה בעצם עליי כל הזמן, פלוס הטבעת הזאת שבעצם אמא שלי הכינה לי, לפני שהיא נפטרה, בגיל 18, היא נתנה לי את זה. היא אמרה שזה יום הולדת לגיל 18, למרות שקיבלתי אותה ב-18. פלוס, 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 פלוס. 18 וחצי כזה, והיא תמיד אמרה שזה באמת 18, אבל אני ידעתי שזה בעצם מתנת פרידה.
הרגשתי. כבר הייתה חולה.
כן, 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 היא הייתה בשלבי האחרונים, ובפנים יש הקדשה לילדתי האהובה, יוני 2005. כן. וזה תמיד עליי.
מתי נפטרה?
בספטמבר 2005.
אפשר לראות את זה?
בוודאי. אם זה ירד. אם זה ירד, זה יהיה נפלא. הנה, זה עוד יורד. בבקשה. זה אומר שהתרחקנו מהלידה. מספיק.
אוו, זה יופי.
כן. וזה ממש מדוד לפי האצבע שלי, לפי העמידה שלי.
ידעתי אהובה. וואי, אז את זה את הולכת כל הזמן.
כן. ובצילומים של אורי ואלה, אני חושבת, לא רצינו שאני אענוד אותה, כי זה ממש נראה כמו טבעת נישואים, וזה מאוד מטעה על הדמות, אז אני חושבת... לדעתי זה על שרשרת. לא רצינו לוותר על זה, אז שמנו את זה כאילו...
זה נוכח כאילו, את אומרת.
כן, אני חושבת שזה, אם אני זוכרת נכון, זה פשוט על שרשרת, שמנו את זה כמו תליון כזה.
וואי, דינה, תפתעת אותי.
תודה, תודה.
לא חשבתי שתבואי סנטימנטלית כזאת.
אני אדם רב רבדים, אני לא מה שבקנקן, אתה יודע, הכל...
אבל תחת השפעת הסדרה, ושם...
נכון, נכון, נכון.
נראה שהאינטלקט משחק תפקיד מאוד מאוד חזק, לפחות מצידך.
לראות שגם הסדרה גם מאוד אמוציונלית, אבל כן. אז כן, אלה הדברים, וזה באמת עליי כל הזמן, באמת ארבעת הילדים הם ככה דבר מאוד נוכח. בחיי, כמו שנגיד, לא יכולנו להיפגש באף יום שישי, נכון. לצורך העניין.
רק בבוקר לי... כשכבר הם במסגרות.
לא, אבל זהו, כי לאחת... בקיצור, אני באכילת ראשים מטורפת, באיזה רולר קוסטר משוגע לגמרי, אבל אני מאוד מושקעת בתוך הקונספט.
של אשת גידול, משפחה.
של גידול הילדים, כן.
כן.
כן, כן, בסך הכל.
לא, זה מעניין, כי אנחנו פנו פה לאירוע שהוא... מקצועי, נכון, קידומי,
נכון,
וזה.
נכון.
אבל את מביאה לכאן את החיים.
נכון, אבל החיים הם לא סטרילים. זה כמו שתמיד יש את הקטע הזה אצל נשים, או אצל גברים, או אצל בני זוג בכלל, כשהם מתלבטים מתי להביא את הילד, אז תמיד יש את השאלה מתי הזמן הנכון. אין. אין אותו.
נכון.
הוא לא קיים. זה תמיד יהיה תוך כדי דבר, תוך כדי עבודה, תוך כדי משהו, תוך כדי החיים. אז זה בעצם זה לא סותר, היצירה והחיים הם ביחד. אני הייתי, בעצם כל היצירה הזאת התחילה לפני שהייתי בהיריון בפעם הראשונה בכלל. אני ילדתי שני ילדים תוך כדי הפרויקט, בסדר?
רגע, את תמיד האמנת בזה?
לא חשבתי על זה בהקשר של ילדים, כי לא יודעת.
לא, בקטע של להפריד חיים ויצירה.
לא מפרידים, אין הפרדה. אין הפרדה, זה ביחד, זה מחובר.
לא, הייתי יכול לחשוב שדווקא את, איך שגדלת, ואולי גם כן איך שהתפיסה של רוב האנשים שאני מכיר לגבי העניין הזה, בוא נשאר פרטיים, בוא נמצא לנו את המקום שבו אנחנו פרטיים, והעולם של ה... עבודה, והעולם שבו אנחנו יוצרים, הוא צריך להיות באיזשהו מקום... להגן על הילדים שלנו,
נכון.
על בני הזוג שלנו, ששם, לשם לא נביא את זה.
נכון, אבל לא, אבל יש הבדל בין לשמור על הפרטיות של החיים, לבין המקום שבו הם פוגשים אחד את השני, שזה בעיניי לא פוגם בפרטיות, להפך זה הלכלוך והאמת של החיים, זה גם לא כזה רומנטי, עכשיו עובדים, עכשיו אי אפשר לדבר, עכשיו אבא ואמא... זה גם אני צריכה גם מאבא שלי, כשהוא עבד על אלבומים, ובא הביתה, והכל סבבה, ואפשר לשבת איתו, והוא ישמיע לנו שיר, והוא ילך, והוא יחזור, והוא איתנו, והכל כאילו, הכל סבבה.
אבל לא זוכרת אותך נוכחת באיזה שיר של אבא שלך?
לא, מה אני קשורה לעולם? מה אני צריכה להידחף עכשיו? מה דחוף עכשיו אותי שם? מה זה קשור? כל אחד עושה את מה שהוא יודע, מה אני אשת לך?
הוא כתב עליך פה משהו?
לא, יש בגזו זה... דינה מרגישה כאב גרון, וגבי מצבה דומה. אבל זה לפני שנולדתי בכלל, פשוט נורא אהבת השם דינה, זה הכל.
אה, באמת?
כן, בגלל זה קוראים לי דינה.
אבל דווקא על אמא שלך?
על אמא שלי הוא כתב בעצם את השיר רוני, שהיה פעם נומי.
כן?
כן. אבל זה רוני אל תלכי, והוא מאוד חשש שיחשבו כולם שכאילו הייתה פרידה, והיא רצתה לעזוב אותו וזה, אז הוא חזלש והפך את זה לרוני. אבל בגדול כן, זה היה נומי.
והשיר...
ולא יפריד דבר.
כן.
נכון. שזה גם גלגול של שיר. אבל לא משנה, זה הפודקאסט שלו, אתה יודע, זה...
בדיוק. שמנו אותו בצד.
בדיוק, בדיוק. זה פשוט מאוד ארוך, אז...
כן. דינה סנדרסון. שלום. כיף להריח אותך כאן.
תודה.
איזה פתיח נתת לנו ככה. זה, אני חושב על זה שהשיחות האחרונות שניהלתי כאן, כולן נגעו איפשהו למלחמה. התחלנו ככה... יצאנו מההלם אחרי השבעה באוקטובר, כל מה שקשור לפודקאסט הזה, והתחלתי לדבר עם אנשים שיוצרים תוך כדי המלחמה. אז היו פה אילנה דיין, והיה פה אוריאל סיני, ואפילו יורם זק שהיה פה, היה סביב סרט דוקומנטרי שעשתה, והייתה פה איילת מנחמי סביב הסרט שלה, שיצא לפני, אבל הושפע מאוד בכל מה שקשור להפצה שלו במלחמה, ואת מגיעה עם פרויקט, שהוא הרגע שאליו פיללנו, שסוף סוף תגיע איזושהי סדרת טלוויזיה למסך שלא קשורה לכאן ולעכשיו ולסדר היום, ושנוכל להגיד שחזרנו באיזשהו מקום לעסוק במה שעשינו קודם, ומעניין אותי מה החוויה שלך בעניין הזה, כי ברור לי שגם אצלכם, 7 באוקטובר, הפך הכל.
ברור, כמו אצל כולם. בגדול, קודם כל, באמת לא היינו הסדרה לילתית הראשונה שעלתה. אחרי המלחמה.
כן, היו גם הטבח עלתה, ומנאיה קלטה, אם אני לא טועה, נכון?
כן, היו כמה, ובאמת היו המון ישיבות ומפגשים ודיונים סביב הדבר.
הייתם כבר מוכנים?
מה זאת אומרת, אנחנו היינו אמורים לעלות בנובמבר. כן.
בחודש הזה שבו כולם ראו רק חדשות ורצו למקלטים.
כן, ואת מי זה מעניין? רגשית, את מי זה מעניין? זה פשוט לא מעניין אף אחד בשום מקום בעולם, ממש אבל, כולל אותנו.
אני בטוח, אני בטוח שזה לא מעניין, אבל אני בטוח שאתכם גם כן דיווה איזשהו חשש, האם בכלל נוכל לי פעם לשדר?
לא, לא, אנחנו ממש לא התעסקנו בזה, זה לא עניין אותנו, אנחנו רק רצינו למצוא את המקום הרגיש והמדויק, לעשות את זה נכון, מצידנו אגב לדחות את זה בשנה, בשנתה, לא עניין אותנו, לא היינו עכשיו באבל על הסדרה, אם כן יוצאת את זה, זה פשוט לא עניין אותנו, רצינו פשוט לדייק את היציאה, שתהיה גם עם טקט, גם עם רגישות, וגם אפקטיבית, וצריך לעשות הרבה דיינים.
כי בטח הסדרה כולה הייתה כבר מצולמת, גם ארוחה?
בוודאי. את הגמורה.
לא תוכלו להכניס איזשהו ליין עלילתי שמכיל...
לא היינו עושים את זה. מה פתאום? מה פתאום? בחיים לא.
תסבירי.
אתה לא מכריח יצירה להיות משהו שהיא לא. היצירה הזאת היא לא קשורה למלחמה ברמה העלילתית. יש אלמנטים שהם רגשיים, שאני מאוד מקשרת לתקופה הזאת, שזה... זאת אומרת, הסדרה בעצם מדברת על איך לחיות לצד דיכאון קליני, כשאתה אופטימיסט חסר תקנה.
פה רגע נגיד ונציג את הסדרה, בבקשה. כי עוד לא, אפילו לא אמרנו בבקשה. טיטו ורוחו פעם אחת. טיטו ורוחו, סדרה נפלאה שמשודרת היום במסגרת הוט.
נכון, הוט 3.
סדרה נפלאה שיצרת יחד עם יובל שפרמן, בן זוגך, נדבר על העבודה הזאת, נכון. ועל חלקו הגדול נכון, בסדרה נכון. הזאת, נכון. הסדרה, אבל איך אני אתאר אותה? מספר את הסיפור של צוקי.
בכיכובו של פאבלו רוזנברג.
שעושה תפקיד מדהים, גם על זה נדבר עוד מעט. שף תל אביבי, שהוא שף, זה מצחיק, כי במקביל עלתה עונה של הטבח, נכון. וראינו שם את חיי המטבח, שהמטבח הוא חלק...
זניח מאוד.
בסדרה שלכם.
מאוד.
כי השף הזה הוא מסוג השפים שאנחנו מכירים, שף שהוא טלנט, הוא כזה דמות טלוויזיונית, יש לו, התוכנית ריאליטי שלו, עליה אתם מתעסקים הרבה יותר מאשר, נכון. מאשר במנות שהוא ממציא, אבל ברור נכון. שגם יש לו יכולות בתחום הזה, ובאמת... טיפוס, איך נגדיר את זה?
צבעוני.
צבעוני, מוחצן, מהיר.
חופר.
לא יודע אם... חופר זה שלך, אני שמה. הוא באמת דמות חד פעמית, אבל במקביל, בתוך הבית שלו, מתנהל סיפור שאת הקדמת ואמרת אותו, אל הבית שבו הוא חי היום, בניסויים שניים עם אשתו הדוגמנית.
בכיכובה של מגיה זרזר.
אבל גם מגיעה אל הבית... אשתו הראשונה.
גרושתו הדיכאונית בכיכובה של שר אבינו אלעד.
החוויה המרכזית שלך בתור צופה לדעתי שאתה עובר את הסדרה ואתה מנסה להבין בהתחלה מה אתה רואה, על מה אתה רואה, ללמוד את העולם, להבין את החוקים שלו, וכשאתה נשאב לתוך החוקים שלו, זאת חוויה מאוד מאוד מתגמלת, כי אתה רואה שם הרבה הרבה דברים והרבה מאוד מחשבה שקיימת ברקע ובבנייה שלה. הסדרה משודרת בהוט אמרנו, נכון?
נכון, הוט 3 וכמובן גם בVOD.
תיארתי פה תיאור על שף, על טלוויזיה, ובאמת, כמו שאמרת, אוקטובר 2023, זה הדבר הכי רחוק מהמציאות התל אביבית של החיים של צוקי הזה.
נכון, נכון, אבל לשאלתך, אתה יודע, גם אם עכשיו היה אפשר... אני חושבת שדברים הם, יצירות הן מה שהן בשלמותן, ולא צריך להכריח אותן להיות דבר שהן לא. אנחנו לא צריכים עכשיו להפוך את זה למשהו שהוא הכי רלוונטי בעולם, כדי שיהיה לנו זכות קיום בתוך... הגענו לרגע, עוד לא נגמר כלום, עוד לא נגמר שום דבר במדינה הזאת ובעולם הזה, אבל הגענו לאיזשהו רגע שאולי כן אפשר לשחרר את זה החוצה.
מתי הבנתם שאפשר לשחרר את הסדרה החוצה?
תוך כדי תנועה, ממש תוך כדי תנועה, בדקנו את הדופק כל הזמן, עד ש...
חששת?
באיזשהו שלב זה היה נראה לי בסדר גמור להוציא את זה. באיזשהו שלב, כשהוצאנו את זה, כבר הייתי שלמה עם זה, והרגשתי שאנשים מנסים למצוא את האיזון בתוך החיים שלהם, בין המציאות לבין הזמן הפרטי והאישי, והרגשתי שזה יהיה ממש בסדר גמור, שזה יהיה מונח שם. זה גם בסך הכל סדרה. אפשר לעשות פליי, ואפשר לא. הכל בסדר. זאת רק סדרה.
וזאת מטרתה? שתשב בערב, תפתח את, את הסטרימר שלך, או את ה-VOD שלך, ותראה פרק, תהנה מאסקפיזם.
כן. ואם לא, ואם זה לא מתאים, ואם זה מה שנקרא too soon, ואם זה כל דבר אחר, זה גם בסדר, ולא, אז לא. זה לא דבר שהוא נכפה על אף אחד.
אז תחכה קצת ותוכל לצרוך אותה יותר מאוחר.
זה שם, זה שם, זה הכל. ואני גם רואה שזאת הייתה כנראה החלטה נכונה, כי אנשים באמת רואים ומגיבים כמו שאתה הגבת, שגם תודה רבה על כל המחמאות.
אז בואי ננסה לחזור לעולם שלפני.
כן.
איך סדרה כזאת נולדת בכלל?
בגדול סיימנו את אורי ואלה.
אורי ואלה הסדרה הקודמת שעשיתם, סדרה מצליחה מאוד. צוקי, אותו שף, הוא דמות שולית באורי ואלה.
נכון.
שמספר את הסיפור של בת ואביה שחווים פרט שכמובן מזכיר את החיים שלכם,
נכון.
שלך ושל אביך, עם פטירתה של האימא,
נכון.
בבית. אז איך מתוך הסדרה הזאת רצו עונה שנייה? מה היה שם?
לא היה משהו מאוד ודאי, אף אחד לא התנפל עלינו בואו תעשו, זה היה הכל מאוד מוטל בספק ומאוד לא ברור, וזה תמיד הרגע הכי טוב לבחון מה אתה באמת רוצה לעשות. ומאוד נהננו מחברתו של פבלו בצילומים.
כשחקן.
כן, הוא בעצם היה היחיד הלא שחקן באורי ואלה.
כמה זה שלמה ברבא?
שלמה ברבא, לירון וייסמן, גל תורן, אני, אופר סקר גם שיחק שם תפקיד קטן. כאילו, כולם שחקנים ומדהימים. ופבלו, שהוא היחיד שלו שחקן, היה בו משהו כל כך מקצועי. קודם כל הוא ידע את הטקסט שלו ואת של כולם, בעל פה. הוא קומפיוטר, אמיתי, כזה מולד, כן? אז הוא ידע הכל בעל פה, והוא תמיד הגיע, מחוייך, בזמן, סבבה, אין כיתה. היה לנו פשוט ממש כיף איתו.
זה מדהים, כמה כן. הדמות הזאת שאת מתארת עכשיו, הפוכה מהדמות שאתה פוגש, שאתה רואה את טיטו ורוחו.
כן. אז הוא, למה? כי מה בעצם?
לא, נכון, תראי, מצד אחד ברור שהוא מקצוען אמיתי, מצד שני, האיש הכי לא צפוי שיש, הכי שפועל באופן אמוציונלי לחלוטין, ועושה מה בראש שלו,
נכון,
ושובר את החוקים ואת הכללים, ולא זה טים פלייר כמו שאת מתארת כאן.
טים פלייר זאת אחת ההגדרות המוצלחות ביותר שאפשר להגיד על פבלו, הוא אכן טים פלייר, וגם הדמות שלו הייתה לנו נורא כיפית, הייתה נורא כיפית לכתיבה, הייתה נורא כיפית. בכלל כל הרעיון של פבלו זה רעיון ליוקי של יובל באורי ואלה. יובל הביא את ההברקה שפבלו ישחק את הדמות של צוקי. אז ורשמנו על זה שזה יכול להיות נורא נורא נחמד לעשות סדרה סביבו, סביב הדמות של צוקי, ומש ללכת לעולמו.
אז הם עושים סדרה סביב הדמות של צוקי, שהוא שף באורי ואלה.
נכון.
זה לא פבלו, אבל אתם הולכים לחפש אצל הנון אקטר הזה, את העולם האמיתי שלו, כדי סביבו לעשות את מה שעשיתם באורי ואלה, למצוא את קווי העלילה שאיתם תלכו לעונה.
אז לא ידענו, זאת אומרת, לא מראש הבנו שזה מה שהולך לקרות, אבל ניגשנו לזה מהמקום של לקבל השראה, ובעצם ראינו ש... בעצם פבלו חי אז בפרק ב' עם ילדה מפרק ב' פלוס ילדים מפרק א' פלוס אישה מפרק א', שזה מבנה משפחתי שיובל ואני כמובן מזהים, כי גם לא יש את הפרק א' וילדות מפרק א', וגם אז לא היו לנו ילדים, אבל בסדר, הבנו ש...
עניין אתכם.
כן, שיהיה אולי, והדבר הזה הוא סקרן אותנו, כי פבלו הוא ההפך מאיתנו בכל לבל אפשרי, וזה סיטואציות שה...
תסבירי.
פבלו הוא קודם כל בנם עם אמת מאוד מוחלטת. הוא חושב ככה וככה 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 וזהו.
ואת?
ואנחנו יכולים יותר להסתכל על זה בצורה יותר מורכבת, יותר להתלבט, יותר זה, יותר זה, וגם יש משהו מאוד משחרר בגישה של פבלו. כי כשאתה בא ואומר לילדים שלך, 1, 2, 3, 4, זהו, ככה זה וזהו, נגמר, אז זה גם מסדר את הראש. בגלל זה גם אולי אם הוא מבסוט רוב הזמן, כי הוא באמת מסדר לעצמו את הדברים בצורה נקייה וברורה. ואנחנו, אין דבר יותר נפלא מאמת מוחלטת בשביל כתיבה, כדי לריב איתה. כשיש מישהו שאומר, החיים זה ככה, אז אתה ישר רוצה בכתיבה לבוא ולהגיד, כן?
בוא נתעלל בך קצת.
אתה בטוח?
כן.
אתה משוכנע שזה ככה? אתה רוצה לבדוק עוד פעם? שאנחנו נבדוק את זה בשבילך? והדבר הזה הוא מאוד 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 כיפי.
אבל אני רוצה ללכת שלב אחד מוקדם יותר, בבקשה. כי זה שלך בתור כותבת, התסריטאית של הסדרה הזו, מתאים לבחור בפבלו כדמות, זה דבר אחד, אבל להחליט שאת לוקחת את קווי החיים שלו, במיוחד בטח פשוט ציפור הנפש שלו, הסיפור הזה של חיים בזוגיות שנייה, חיים עם אישה שסובלת מדיכאון קליני, שמגיעה אליו הביתה, זה הסיפור הביוגרפי של פבלו באותם שנים, שגם הם בבית נמצאת בשלב מסוים גרושתו של פבלו. זה בטח לא דבר שמובן מאליו שיתאים לו שתעשו על הדבר הזה סדרה.
לא, אין שום דבר פה, הוא לא מאחורי הגב או איזה קונץ.
אבל איך באים אליו ואומרים לו, תקשיב, אנחנו רוצים שהחיים שלך יהיו הבסיס לסדרה?
זה אף פעם לא הייתה הגדרה. זה מעולם לא הייתה הגדרה ומעולם לא התייחסנו לזה ככה, כי הסדרה הזאת מעורבבת מאוד 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 בחיינו האישיים גם. וגם בחייו של פבלו, וגם כמובן בפיקשן, בדיוני לחלוטין. אז זה מעולם לא הוגדר ככה, וזה גם מעולם לא עניין אותנו, זה לא ביוגרפיה, וזה לא דוקרולה, וזה לא שום דבר. זה, תראה, בסופו של דבר, אתה רוצה לספר את הסיפור הכי טוב.
כן.
אתה רוצה לקחת את האלמנטים הכי מוצלחים, שאתה מרגיש שהם הנוקאוטים הכי טובים שאתה יכול לשים על השולחן שלך. 9 סיפורים לספר, נגיד, יש 9 פרקים בעונה,
אוקיי.
יש לך 9 סיפורים לספר, אתה עכשיו צריך להפציץ בכל סיפור. מה הסיפור הכי מוצלח שאתה יכול לספר עכשיו? 9 פעמים.
אוקיי.
אז אתה יודע, אז לוקחים את כל ההיילייטס, אתה יודע, זה כמו אלבום, The Best Of, כאילו, כמובן, עם איזשהו ארק עלילתי שנמתח בין כל הפרקים שבסופו של דבר יספר גם סיפור מתחילתו ועד סופו, אבל אנחנו כן מאוד אוהבים לכתוב בשיטת הסיפור בפני עצמו, כלומר, כל פרק הוא בעצם סיפור בפני עצמו שגם נסגר בתוך עצמו, כמו מיני פיצ'רים כאלה.
אבל כל פרק יש לו את
העולם שלו,
את העלילה שלו, מתמקד באיזשהו אירוע מסוים.
כן.
גם מבחינת סצנות, יחסית, כמה סצנות יש לפרק כזה?
תלוי, זה נורא נורא משתנה, ואנחנו מאוד, סליחה, מאוד לא, אנחנו מאוד לא מתחייבים לשום פאטרן. שזה הכיף והסיוט בו זמנית בכתיבה.
אבל רגע, אני רוצה שלא נסיים רגע את הדיון הזה בנושא של...
כן, כן,
של,
אתה מאוד יסודי, אני אוהבת את זה. אתה
של חיים ובדיה.
זה כמו כאילו הווינדוס, החלון פתוח, אתה חייב לסגור אותו. כן.
חיים ובדיה, רגע, הנושא הזה.
כן.
הרי זה ברור שברעיון כזה לצורך העניין, סביב צאת הסדרה, אתה בואו תגיד, רגע, זה לא... יש חיים וזה לא החיים, זה רק מבוסס ולא זה, אבל גם ברור לך שהצופה שיושב בבית... אולי אפילו גם את תרצי שבאיזשהו מקום יגיד, רגע, כן, זאת סדרה על דינה ודני שאנחנו מכירים אותם, וזו סדרה על פבלו שאנחנו מכירים את הסיפור הזה, כי זה...
כן, מה השאלה בעצם?
השאלה היא איך את באה מול פבלו עם העניין הזה. איך את גורמת לפבלו להשתכנע שזה נכון גם עבורו?
פבלו?
כן.
לשכנע אותו? מה זאת אומרת? הוא הבנם הכי זורם בארץ. אתה לא צריך לשכנע אותו על כלום. פבלו הוא בעניין. קודם כל, פבלו הוא בן אדם בעניין.
לחשוף את הסיפור.
אין לו בעיה. אין לו בעיה, אין לו בעיה. אין לו בעיה. גם קודם כל, האלמנטים שלקחנו מהחיים של פבלו, הוא מכיר אותנו. הוא יודע שאם אנחנו לוקחים את זה, אנחנו מתייחסים לזה כמו חרסינה. זה, 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 הוא יודע שאנחנו נטפל בזה בצורה העדינה ביותר, האוהבת ביותר, עם ההומור, הוא יודע שהוא נותן את זה לידיים שיכילו את הסיפור הזה טוב.
אז בטח גם יש שלב מוקדם שאת גובה ממנו את הסיפור, עכשיו את אומרת לו, תשמע, זה נראה לי קווים מעניינים, בוא תספר לי איזה סיטואציות קיימות בתוך הדבר הזה, איזה דילמות קיימות בתוך הדבר.
כן, למרות שזה ממש התגלגל, זה לא סדור כמו שאתה חושב שזה, זה הרבה יותר... זה הרבה יותר מורבב, נכתבו פרקים שבכלל לא קשורים לחייו, וכשנמצאים בסדרה, ואחר כך המשכנו, השיחות עם פבלו נמשכו המון זמן, שנים, וגם הכתיבה נמשכה שנים. על כן התהליך הזה הוא לא איזה לחיצת יד, אוקיי, לוקחים את הסיפור שלך, הופכים אותו לסדרה. זה מעולם לא היה ככה, וזה גם, אנחנו לא מעניין אותנו בכלל אמת או דמיון.
אוקיי.
לא מתעסקים בזה. לא מעניין האמת או דמיון. מעניין מה יהיה הסיפור המוצלח ביותר. זה הכל. הסיפור המוצלח ביותר הוא המנצח.
את יודעת להסביר איך הקסם הזה קורה? איך פבלו רוזנברג, שאנחנו מכירים אותו כזמר, הופך להיות שחקן כל כך טוב כשרואים את הסדרה הזאת?
כן, הוא גם, קודם כל יש לו את זה, אתה יודע, יש אנשים שיש להם את זה, יש אנשים שאין להם את זה, אז הוא יש לו את זה.
אבל את שחקנית, את יודעת בטח לראות מה
גם, אז יש לו את זה, קודם כל הוא גם בן אדם מאוד סטורי טלר, הוא בן אדם מאוד פרפורמר בחייו האישיים, וגם המפגש שלו עם יובל, זה שילוב מנצח.
אז ספרי קצת על, ננצל את העובדה שאת יושבת כאן דווקא לבד, כן. לא ברעיון זוגי, כדי שתרחלי ותספרי עליו קצת בחופשיות על איך הוא עובד, כי מה שבאמת בולט, שיש לכם, אם דיברת עליו שהוא היה הנון-אקטר היחיד בסדרה הקודמת, בסדרה הזאת יש כן. גלריה של דמויות מפתיעות, מירינה מצליח, דרך מירי נבו שעושה תפקיד נפלא, דובר קוסאשווילי, ג'קי אזולאי, באמת, כל דמויות המשנה שם, הן מוכרות לנו מעולמות אחרים, אבל פתאום מתגלות כשחקניות ושחקנים נהדרים.
נכון.
מה יובל עושה איתם שגורם לכך לצאת החוצה?
אז קודם כל הם כולם באמת טובים, הם כולם עושים אודישן וכולם עוברים את האודישן. דרך אגב, וכמובן, אתה בתפקיד הכי גדול, שמוליק רוזנברג, שהוא אחיו במציאות של פבלו רוזנברג, והוא משחק את אחיו גם בסדרה.
שזה דמות נפלאה, והאינטראקציה בין שני האחים האלה, שאחד הוא השף הזה, הטלנט הזה, והשני הוא המנהל שלו, ואתה בסצנה אחת מבין למה הוא המנהל שלו, ולמה הוא צריך אותו, ומה הוא יודע לעשות, בשלושה משפטים מדויקים, אתה קולט את הדינמיקה בין שני האנשים האלה. זה באמת, ברגע שבטוח שאתם הבחנתם אותו והכרתם אותו, תוך כדי עבודה מול פבלו, ואמרתם לאחיו, בוא תשחק את עצמך.
כן, זה היה ממש הגשמת חלום, ששמוליק הסכים להשתתף ככה לעשות הקראה, כדי שנראה שזה באמת עובד. אנחנו, מבחינתנו זה היה החלום ששמוליק יעשה את זה. אבל הוא מאוד hard to get.
בטוח, המנהלים האלה תמיד הם הטיפוסים האחרונים שהם מתפרנסים מזה שמאחורי הקלעים ולא לא עוברים
בדיוק.
קדימה.
אז זה היה ממש, זה היה מדהים. אנחנו, יובל ואני היינו מאושרים ששמוליק נאתר לחיזורנו. דיברנו איתו על זה, לא, העניין הוא שהוא הסכים, הוא הסכים לבוא להקראה, הוא הסכים, זה אמרנו אחרי הקראה, נראה איך נרגיש, וזה וזה וזה, ואחרי הקראה כולנו הרגשנו טוב וזה, אבל אני הייתי בחרדה שעד היום, אמרתי לעצמי, שיתחילו הצילומים, כי הוא מסוגל, לא יודעת מה, שלא ידפוק לנו איזה ברקס, רגע לפני, שלא יבין, אוקיי, זה גדול עליי, זה לא בשבילי, לא בא לי את הכאב ראש המשוגע הזה.
אבל מעניין אותי באמת האינפוט שלך כשחקנית, שבטח היית לסט?
כן, הייתי.
עד כמה הסצנות המטורפות האלה, שבדיאלוג לפעמים אתה חושב שכל אחד מדבר במקום אחר עם מישהו אחר, אבל ברור לך שהכל מאוד מאוד מתוכנן, עד כמה הן נאמנות למה שהיה כתוב אצלכם על המחשב?
אחד לאחד.
אחד לאחד.
אחד לאחד.
אז תספיר לי איך אתם עובדים.
יובל הוא קודם כל מאוד נועז, והוא לא מפחד מהבלגן ומכל הטקסטים האלה, והוא מאוד, זאת אומרת, אחרי שהוא בוחר בשחקן שהוא רוצה שישחק, אז הוא...
אתם כותבים לשחקן את
הדיאל? לא. התסריט נכתב בפני עצמו.
אוקיי.
כששום דבר לא מלואק. הדבר היחיד שהיה מלואק זה פבלו כמובן, אבל לא. שום דבר לא מוקדש לאף אחד. הכל הוא...
ברור שהכתיבה שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים בדרך כלל בכתיבה עלילתית. הדיאלוגים האלה שבהם כל אחד מדבר על משהו אחר, ובסוף באיזושהי נקודה אתה מבין למה הכל משיק להכל, ואתה מבין איך התקדמה העלילה. יש פה איזשהו אלמנט שהוא כמעט... יש פה כללים פיזיקליים כדי שהדבר הזה בסוף יקרה.
נכון, זה באמת... קודם כל, כמובן שבתסריט, בגלל שהוא מונח על דף, ודף זה דבר מאוד מסודר, הוא מנחיל סדר בהיותו. כי אתה לא יכול לכתוב בלגן. אתה לא יכול, אתה צריך לכתוב שורה-שורה, אתה צריך לכתוב דמות-דמות, אתה לא יכול... זה חייב להיות מסודר, זה חייב להיות מאורגן בצורה מופתית ומדויקת.
כל הבלגן הזה שיהיה על המסך אחר כך.
כן. אתה לא כותב בלגן, אתה לא יכול לכתוב בלגן. אחרי שכל שחקן למד את הטקסט שלו במדויק והכל עומד במקום, אפשר להתחיל להרבב. אבל קודם כל זה צריך להיות מסודר, כדי להגיע לבלגן.
כתבתם את הכל בנפרד ואז התחלתם להרבב את זה?
לא, כתבנו את זה דמות, דמות, דמות. הוא מדבר ואז הוא מדבר ואז הוא מדבר ואז הוא מדבר, אבל במציאות, אתה יודע, אנשים לא מנומסים במציאות. אנשים לא יושבים ומחכים, רגע, הוא באמצע משפט, אני אתן לו לסיים, אוקיי, כן, אוקיי, הנה, עכשיו תורי. לא, אנשים מתפרצים, אנשים גסי רוח, אנשים כועסים, אנשים צועקים, אנשים מתבלבלים, אומרים משפט, ואז החצי השני שלו בכלל נזכרים מאוחר יותר מה בעצם הם התחילו. אתה מבין, זה כאוס, אבל המשפטים כתובים משפט אחרי משפט. אחרי משפט, אחרי משפט, מי יעלה על מי, באיזה שלב, מתי, זה כבר יובל נכנס, עושה חזרות, ואז מתחיל לתת לזה את החיים כמו בחיים. אי אפשר סתם. אולי בדברים מסוימים, אתה יודע, לארי דיוויד ידוע בזה שהוא בעצם, הוא לא כותב דיאלוגים, הוא כותב טריטמנט, נגיד בסצנה הזאת, לארי דיוויד נכנס, מנסה לברר מה הבושם של האישה הזאת, היא מאוד, היא לא רוצה לגלות לו, והוא מאוד מתעצבן וזה, אבל זה מה שהשחקנים מקבלים וזה מה שהוא מקבל.
והם נכנסים לאימפרוביזציה, כן, על הבסיס הזה.
כן, אבל זה המתודה שלו, זה ידוע, ובגלל זה הם גם מלהקים מלכתחיל לשחקנים שהפורטה שלהם זה גם אימפרוביזציה, הם יודעים לאלתר טוב, כי אפשר להיות שחקן מצוין, אבל לא לדעת לאלתר טוב.
איך את אוהבת לעבוד?
אני אוהבת טקסט, אני מאוד אוהבת טקסט, כן, מאוד. טקסט טוב, אבל טקסט, בטח. בטח, אתה... הרבה פעמים כשמאלתרים, אז אני רואה שהרבה פעמים אנחנו אומרים את הסאבטקסט. די, אין לי כוח, די, אין לי כוח, די, די, לא רוצה, די, אין לי כוח. זה לא הטקסט שצריך לאמר. אני צריכה לצרוח עליך על משהו אחר. למה אתה לא שם את זה שם? למה, זאת אומרת, אז זה צריך להיות יותר קונקרטי, זה צריך להיות יותר ביני לבינך, ופחות להגיד את המצב הרגשי שלי. אנשים פחות מדווחים על המצב הרגשי שלהם. הם יותר מתעסקים בכאן ועכשיו, למה עשית לי ככה, למה זה, ופחות אומרים, אני מרגיש, אני חש, זה פחות ה... והרבה פעמים כשאנחנו מאלתרים, אנחנו כשחקנים נאחזים בזה, כי זה הרגש, ולשם אנחנו כאילו מתחברים, אנחנו מתחברים לרגש, אבל זה לא בהכרח הבחירה הטקסטואלית, התסריטאית, הטובה ביותר לרגע הזה. לכן עדיף שיהיה טקסט כתוב, ושחקן יגיד את הטקסט.
אז כמה הטקסט שנכתב מלכתחילה בינך ובין שאת ויובל כתבתם אותו, עד כמה הוא עבר שינוי אחר כך בחזרות, בהקראות, כמה חזרות בכלל עושים על סצנות כאלה?
יובל עושה הרבה חזרות, כמה שהוא יכול, כמה שנותנים לו. תמיד זה גבול דק בין כמות החזרות שצריך לבין הרגע שבו בעצם צריך לעזוב ולא לגעת בזה יותר.
כדי לשמור על איזשהו טריות.
כן, כן, כן.
מול המצלמה.
בטח, בטח, בטח. גם לא ללעוס את זה יותר מדי. אבל גם לא להגיע בתוך חוסר, כי בכל זאת בסט אין לך יותר מדי זמן לחפש את זה. אתה צריך לצלם את זה, לא לחפש את זה. זה, 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 אתה צריך לחפש את זה בחזרות, למצוא את זה בחזרות. גם אם יש לך 30% שלא מצאת, אז תמצא את זה בסט, אבל אתה לא יכול לבוא עם סצנה לא פתורה. זה מתכון לבלגן נורא, וזה פשוט, אין לנו את התקציבים האלה. זאת אומרת, יודעת שבחול מצלמים המון 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 ימים לפרק, ושם יש יותר מקום לחיפוש.
אז מה, אז כבר תאורה עומדת, הסט עומד, ואז מגיעים עם השחקנים לעשות חזרה על הסט הזה?
קודם כל, תמיד עושים מעמדה בכל סצנה שמצלמים. קודם כל, זה הדבר שעושים. לפני תאורה והכל, השחקנים מגיעים, עושים העמדה של הסצנה שהולכים לצלם, ובעצם כולם נכנסים לעבודה. התאורנים מבינים, אוקיי, רוב הסצנה הם עומדים ליד החלון ומדברים, אוקיי, זה בעצם קודם, זה נקרא כאילו הבלוקינג של הסצנה. זה הדבר הראשון שעושים בכל הסצנה, גם בלא מסובכות. כולם צריכים לדעת, הסאונד צריך לדעת, יש לי מקום לבום.
וזה לא משהו שתכננתם אותו מראש, אלא למדתם את זה על פי החזרה שעשיתם עם השחקנים בלוקיישן.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, לא בא מראש יובל עם חזון שלו שאומר, אני רוצה שכל השוט הזה יהיה מול החלון במרפסת, ונצטרך להעיר אותו בצורה כזאת או בכיוון.
יש דברים שעולים על הסט כמובן, אבל הסנות האלה המורכבות שהן רבות משתתפים, והן מאוד ארוכות גם. הכוריאוגרפיה שאני יותר ידועה מראש עכשיו, אבל אתה יודע, זה לא תנח, אתה בסוף צריך גם, אתה יכול להתחיל לצלם ולהגיד, אוקיי, זה לא עובד, זה לא טוב. יותר מדי אוף סקרין, זה מפוספס, זה לא מבינים, אתה יכול להרגיש שזה לא זה, וצריך למצוא פתרון. כל הזמן יש פתרונות על הסט.
כמה מזה הרגשת כבר על הסט שזה קורה?
מה, של זה לא עובד?
שזה כן עובד.
שזה כן עובד? רוב הזמן, תראה, אני חייבת להגיד שזה עוד אחד מקסמיו של יובל, שלאורך כל התהליך שיש לו ויז'ן. הוא רואה רחוק, אני רואה קרוב. והדבר הזה גם יצר בינינו פיצוצים מטורפים, כי הרבה פעמים הוא יודע איך זה יראה בסוף. אני לא מצליחה לראות את זה. וגם בכתיבות.
אז איך זה באמת עובד? איך חלוקת התפקידים?
רבים, חלוקת התפקידים זה רבים. לא, סתם, לא רק, אבל תראה, הוא נגיד מאוד ידע בסופו של דבר, איך תשעת הפרקים, איזה סיפור הוא רוצה תמטית לספר. מהותית מה הוא רוצה שיהיה.
מאיפה מתחילים ואיפה נסיים את התשעה פרקים?
כן, הוא ממש הוביל את הכתיבה.
אוקיי, מה זאת אומרת?
זאת אומרת שהיה לו ויז'ן מאוד ברור על מהותה של הסדרה. לא רק מה קורה באותו פרק, אלא מה האג'נדה של הסדרה, מה היא אומרת, מה היא עושה, מה התמות הגדולות שהוא רוצה שנכניס פנימה ונתעסק בהן. וזה דברים שלי בהתחלה היה מאוד קשה לראות ולהבין. והיום כשהסדרה מוכנה, אז אני אוכלת את הכובע בשמחה.
אבל עם מה את באת לכתיבה?
לא, אני פשוט, אני הרבה יותר נקודתית, וזה גם, את שאלת אותי על הסט, אם ראיתי את הקסם של הדבר הזה, אז זה באמת, באמת באותו הקשר, שראיתי את החומרים, וזה היה יפה, ונהניתי כמובן מלראות את זה חי, אבל לא הבנתי אפילו לאן הוא ייקח את זה. כשאני ישבתי בבית והוא היה מביא רף קטים לראות שזה כאילו גרסה ראשונה של הפרק ארוך, אני הייתי בהלם שאלה החומרים שאני ראיתי מצולמים. זאת אומרת, הוא בעצם כל הזמן מאבד בעין ולש מחדש את החומרים ויוצר אותם מחדש. וכל פעם זה דבר אחר, ומי שאין לו את הוויז'ן הזה, זה מיינד בלואוינג. ממש, אני פשוט לא האמנתי, כי ראיתי את זה, ראיתי את הסנות, היו סנות שלא הייתי בצילומים שלה, אז אוקיי, אז הבנתי, אוקיי, לא ראיתי את זה מצלם, אבל הסנות שראיתי מצטלמות, לאן הוא לקח אותן בעריכה, אני לא האמנתי.
אבל מה את כן ידעת כשהלכת לכתוב את הסדרה?
ידעתי את הדמויות, ידעתי לספר אותן, ידעתי את המצוקות שלהן, ואת הפגמים שבהן, את החולשות שלהן, ואיך אפשר לסדר את זה יפה.
אוקיי, ועלילה?
עלילה זה כזה תוך כדי תנועה.
כן.
ממש, ממש. כל פרק שמתחילים, אני אומר, "Oh my God, מה עכשיו? איזה סיוט."
מה? אני הולכת ל...
לא, תראה, יש את כל מיני אג'נדות. יש אג'נדה של לכתוב טריטמנטים להכל. טריטמנט זה בעצם תקציר מאוד 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 מורחב. זה לא תקציר, יודע מה? זה לא נכון. טריטמנט זה לכתוב את העלילה של הפרק, סנה אחר סנה, בלי הדיאלוגים. ממש, ביט ביי ביט, לדעת את הצעדים. זה השלב המייגע והמחריד ביותר בכלל. אני שונאת זה, זה מייבש, זה נורא, אני לא יכולה לשאת את זה, וזה כאילו שלב מאוד מסודר והכרחי, ואז עשינו כמה כאלה וזה, אבל בסוף כשאתה ניגש לדיאלוגים, כמו בסט, שתכננת דברים ופתאום הם לא, עשית דברים בחזרה, פתאום בסט הם לא בכך יעבדו, גם כאן, אתה מתכנן משהו בטריטמנט, אתה מתכנן שהדמות תעשה ככה וככה, אתה בא לכתוב את זה בדיאלוג, אתה אומר, זה לא נכון, זה לא, ממש לא קורה. זה לא הגיוני, זה כפוי, זה ממש לא טבעי. ואז אתה צריך להמציא.
ואיך זה עובד ביניכם? שאתם זוג וצריכים גם לכתוב עכשיו ביחד סדרה?
כן, נכון. אז באמת, אני חושבת שזה ממש כמו בזוגיות, שבעצם אתה חי עם האדם שהכי מלהיב אותך, והכי מצחיק אותך, והכי מרגש אותך, והבן אדם שאתה שונא אותו וכועס עליו כמו שלא כעסת על אף אחד בחייך. אז כל האלמנטים האלה נמצאים גם בכתיבה המשותפת הזוגית, כי אתה יודע, זה בן אדם שהכי מפעיל אותך, לטוב ולרע.
איפה אתם כותבים?
היינו כותבים בבית קפה ליד הבית. אני לא אכפת לי כל כך איפה לכתוב.
איך כותבים? כל אחד עם מחשב?
אז זה תלוי. יש סצנות שבעצם כל אחד כתב לבד, ואז אנחנו מראים את זה לשני, ובעצם מתחילים לעבוד על זה ביחד, על הגרסה הראשונית שאחד מאיתנו הביא. ויש סצנות שמה שנכתבו ביחד, כאילו משפט, 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 משפט. כל אחד לוקח דמות, ויוצרים את זה יחד. שזה גם מאוד כיף.
יש דמות שהן יותר שלך בסדרה?
קשה לי לדעת, קשה לי להגיד, אנחנו מאוד מורבבים, כי אנחנו גם עושים, שנינו עוברים על כל הדמויות, אבל בסך הכל זה מאוד נחמד, המשפט, משפט, משפט. זה הרבה חן גם לכתוב, אני חייבת להגיד, זה סיוט, אבל יש לזה רגעים מקסימים.
כדאי שיהיו לזה גם רגעים מקסימים.
נכון, כדאי, זה נכון.
תספרי לנו אחד כזה.
היה את הסצנה, יש את הסצנת סיום של הסדרה, שיובל די, זאת אומרת, יובל הביא את הגרסה הראשונית שלה, וכל פעם כשקראנו אותה, אנחנו גם כאילו מנסים לפעמים להקריא גם את זה, כדי לשמוע את זה, כל פעם שהוא סיפר לי עליה, כאילו אז התחלנו לחנק מבכי, כל הזמן, לא הצלחנו לדבר על זה, וכל פעם היינו מתפקים מצחוק, וזה היה, זה היה נורא מצחיק, הרגע הזה, זה היה מין כזה untouchable, אי אפשר לגעת, אי אפשר לדבר על הסצנה הזאת, כי אנחנו כל הזמן ככה נחנקים ממנה איזה... זה היה רגע מאוד מתוק, שהיינו מאוד מחוברים ברגש. וכמובן, יש המון, יובל נורא נורא מצחיק אותי, ממש. אז כל פעם שהוא מביא משהו שהוא מצחיק, זה גדול, ממש.
אתם עובדים עכשיו על עוד סדרה.
נכון, אבל לא ביחד. הוא כאילו הולך לביים איזו סדרה, ואני התחלתי לכתוב סדרה, אבל אני כתבת לבד.
על מה?
אני לא יכולה עדיין לדבר על כלום.
שום דבר?
לא, כלום. אני כזה עוד לא יודעת מי אני בכלל ואיפה אני ומה אני, אבל...
איך את מחלקת את החיים בין משחק וכתיבה?
משחק זה... תראה, משחק זה כשיש. זה... אני לא יכולה ליזום את זה.
אוקיי.
אז אם יש תפקיד שהוא מתאים וזה, ואני מתקבלת, אז יש משחק. אבל היצירה זה עליי. אתה יודע, זה רק עליי.
ואז, מבחינת סדר יום, מבחינת כמה את מוצאת את עצמך כותבת?
תראה, כשכתבנו את טיטו ורוחו, זאת הייתה עבודה שלנו כל יום, מהבוקר עד אחר הצהריים, כאילו עד האיסופים והזה. כתיבות, 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 חד משמעית. עכשיו אני עוד לא, אני עוד לא במסגרת רשמית, אז כשיש לי את החשק וזה, אני ככה מתיישבת על זה ועובדת על זה כל יום כמה שעות. אבל אני עוד לא במכרה, אני עוד לא שם.
יש משהו נורא ברור שרואים את הסדרה הזאת, וזה שהיה לכם איזשהו חזון, איזה משהו שאתם מאמינים בו לגבי הדבר הזה של לעשות טלוויזיה. אני חושב שכשדיברת קודם על איך תסריט בנוי, זה דבר אחד. גם מאוד מאוד ברור משהו בבחינה הצורנית. את יכולה לשתף במה את אוהבת, מה את רוצה ולאן את מכוונת כשאת יושבת וכותבת סדרה?
כן, אני חושבת שבסך הכל אני רוצה שיהיו הרבה רגעים שם הצד המכוער שלנו, שהוא קיים אצל כולנו, ושכל אחד קצת יזהה את זה על עצמו.
אבל כשאת דברת על הצד המכוער, תני לי דוגמאות.
לצורך העניין, בסוף פרק 5 יש ריב גדול בין עדן לצוקי, שזה מגי הזרזר ופבלו רוזנברג. זה ריב אלים ומכוער ונוראי, והם שניהם מזעזעים שם, בסיקוונס הזה כולו. ואני אוהבת אותו, אני אוהבת את הריב הזה. אני אוהבת שהדברים הם איומים, והם לא מתייפיפים, ואנשים הגיעו למצבים בחיים, וניגשו אליי לא מעט אנשים מקסימים ועדינים וחביבים, ואמרו לי, למי לא היה ריב כזה?
כזה.
אז תתפלא.
מה, עם הצרחות האלה וזה, לדפוק את הדלת ו...
כן. כן, כן. כן, כן, וזה מאוד שימח אותי.
אוקיי.
שאתה רואה משהו והוא מזעזע אותך, אבל אתה מכיר אותו, מכיר אותו מעצמך, מכיר אותו אולי מבן משפחה שלך, שאתה... הוא מהבהב לך משהו מהמציאות. הוא לא רק בדיוני. אני אוהבת כזה.
מה שעוד שמתי לב, שאני לא יודעת כמה הוא מכוון, יש משהו מאוד שמדבר על העולמות האלה, שגם של טלוויזיה וגם של יצירה, על האופן שבו אתה משתקף, על מאחורי הקלעים, על טלנט ומי שמפעיל את הטלנט.
בסופו של דבר, המחנה המשותף לכל הסצנות האלה זה אגו. אגו גברי זה דבר כל כך שברירי ומביך.
מביך?
אגו גברי...
ספרי לנו על זה.
זה דבר פשוט בושה. בושה לעם ישראל, אין מה להגיד, זה פשוט...
אם זה לא מביא אותנו למקומות כל כך נוראים עכשיו, אז באמת היה אפשר לצחוק על זה.
תשמע, זה פשוט לא יאומן. אגו גברי זה באמת התחתית. זה שבריריות וחולשה נפשית, בסיסית, חסרת סנטר, חסרת יכולת. תגידו, אתם רציניים? כל כך קל להרער אתכם? תגיד לי אתה גבר, מה זה הדבר הזה?
מה זה הדבר הזה? 7 באוקטובר, צבא חזק בעולם.
מה זה הדבר הזה?
המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
אז זה פשוט, אז זה הדבר שהכי, באמת, אנחנו התחלנו את זה בצורה משעשעת, אבל באמת זה, אני מצטערת, אבל זה לחלוטין מגדרי, מה אני אעשה? זה באמת מגדרי, לנשים אין את האגו הזה, יש לנו בעיות אחרות, לא אמרתי, אבל האגו הגברי הוא באמת אחת מהחולשות, זה אחת מהפדיחות.
אוקיי, אבל כשאת חושבת על נשים?
אז גם אנחנו, יש לנו כמה בעיות, לא, אני לא אומרת שלא. אני חושבת קודם כל שמאוד רצינו להתעסק בעניין של הריון, לידה אחרי לידה, שזו תקופת זמן, אחרי לידה, את בעצם, את כבר לא בהריון, את כבר בסדר, את ילדת, אבל את מטורפת. את מטורפת באמת, את מטורפת, זאת אומרת, עובדתית את מטורפת, כי ההורמונים שלך משוגעים, ואת לא ישנה בלילה, ואת לא ממש אוכלת, ואת בשגעת. אבל את לא נמדדת בשגעת, כי את לא נראית בשגעת, את נראית בסדר, אבל את מטורפת. ויוצאים דברים באמת בדיסוננס, לא הגיוני למציאות, כי את באמת, את מתפקדת, את מדברת, נשים שמתפקדות אחרי לידה, אבל משהו מאוד גדול מתחולל בתוכך. ויש נטל מאוד מאוד גדול שמצטבר בתוכך, בסוף זה חייב לצאת. אז זה יכול לצאת בדיכאון, וזה יכול לצאת בצרחות, זה יכול לצאת באלימות, וזה יכול לצאת בניתוק.
ובסצנה אצלכם, באיזושהי משאלה, אני לא יודע אם משאלה, אבל לפגוע בתינוקת שרק ילדת עכשיו.
נכון, נכון.
לסכן אותה.
נכון, אז חס וחלילה לא לעשות כזה דבר באמת, אבל, וזה מה שאמרתי קודם, שאני אוהבת להביא את המקום המכוער יותר, אלה מחשבות, לא פעולות. כי אנחנו בסוף נמדדים על פי הפעולות שלנו, לא על פי המחשבות שלנו. אבל מותר לשים על השולחן שאישה, שילדה, ומתקשה, ויש לה דיכאון אחרי לידה, לפעמים עוברות לה בראש מחשבות אפלות. אז צריך לטפל בזה וצריך זה, אבל צריך לדעת שהדבר הזה קיים, וזה לא הופך אותה למשוגעת, זה הופך אותה לאישה שההורמונים שלה משתוללים, וקשה לה, וצריך לעזור לה. וגם זה, נשים ראו את הפרק הזה, ואמרו לי, זה עשה לי טריגר, ממש, אני קיביתי והדלקתי וקיביתי והדלקתי וקיביתי והדלקתי. כי גם הן היו בדיכאון אחרי לידה, וגם הן היו במקום אפל מול התינוק המתוק המדהים שלה שהן מעריצות ואוהבות, עכשיו הוא כבר ילד מהמם שהן אוהבות, וכיף להן איתו ונהדר, אבל היה להן תקופה איומה, שהן היו אומללות, אומללות ממש, והדבר הזה הוא קיים במציאות, ולכן אני אוהבת שהרגע המכוער הזה נמצא שם.
אני מקווה שזה בסדר שאני שואל, אבל את מכירה את זה באופן אישי?
אז זהו, שלא. אז זהו, שלא, ואני מאוד מאוד התכוננתי, כי באופן די מוזר כתבתי את זה לפני ההיריון בכלל.
לפני ההיריון?
כן. כתבתי זה מחברות ושיחות ודברים שהיו סביבי,
וככה
ליקטתי. אני לקחתי את זה בחשבון. לקחתי את זה בחשבון כאופציה, וזה בסדר. זה דברים שאני מאוד, מאוד אוהבת להתעסק בהם, כי זה מאוד, מאוד לא חינני. זה רגעים שאנחנו מאוד לא חינניות. ובאמת הדבר הזה, זה מאוד כיף גם להלביש את זה על עדן, על הדמות שלה, כי היא דמות בכל מקרה בעייתית.
שמשחקת אותה מגי הזרזר.
נכון, והיא גם ככה דמות בעייתית. בלי התירוצים עכשיו של ההורמונים, ושל ההיריון, ושל התינוק.
גם היא הייתה בהיריון ממש לפני הצילומים.
מגי הייתה בהיריון תוך כדי הצילומים, ונכנסה לשמירת הריון תוך כדי הצילומים, ו... עצרנו את הסדרה.
עצרתם את הסדרה?
עצרנו את הצילומים וחזרנו אחרי שנה.
רגע, כשנכנסתם לצלם, ידעתם שהיא תהיה בהיריון תוך כדי?
כן, גילינו את זה בחזרות, והלכנו על זה.
מה זה אומר?
זה אומר ש...
זה יכול לשנות את כל התוכנית של סדרה, של שחקנים אחרים שאמורים לשחק, של צילומים, של מתי הסדרה יוצאת.
זה שינה, זה באמת שינה. זה באמת שינה, אבל אנחנו, לפני שעדן, זאת אומרת, זה היה על השולחן שזה עלול לשנות, אבל אנחנו ממש, על ממש לא היינו מוכנים לוותר עליה. באופן חד משמעי.
הדמות נכתבה אליה?
לא. ההפך הוא הנכון.
מה זאת אומרת?
שקודם כל זה טווח גיל מאוד מאוד רחב. שחקניות בנות 30, זה הכי הרבה שתמצא, זאת אומרת, זה הטווח הכי רחב שיש לך, יש לך היצע הכי גדול, בדיוק בגילאים האלה, זה באמת יש. ומגי בעצם ביקשה להיבחן, אנחנו לא ביקשנו אותה.
היא ידעה שיש סדרה כזאת?
כן, כמובן, שחקנים תמיד יודעים איזה אודישן הם מסתובבים עכשיו, והיה את האודישן הזה, ואנחנו לא ביקשנו אותה, הרגשנו את זה. זה צפוי, שזה זה, זה לא...
הרגשתם שהדמות הזאת תהיה צפויה.
עליה, זאת אומרת שהיא תעשה את הדמות הזה, זה יהיה כאילו צפוי.
שגם זה בטח בתור שחקן, זה נורא מבאס אותך לשמוע, שאומרים לך, די, כבר זה צפוי, אתה אומר...
נכון, אבל בסדר, זה קרדיט לבן אדם, שהוא כנראה גם ייצב את עצמו מספיק גבוה, ומספיק, עם מספיק תפקידים ומספיק נוכחות, בשביל שהוא כבר יהיה לו, זה גם בסדר, כל בסדר, זה רק לשחקנים חזקים, אז זה בסדר. והיא בעצם התעקשה לשלוח אודישן, זה הכל היה אודישן, השלב הזה הוא רק אודישנים מצולמים, שהיא גם כל כך...
היא התעקשה לשלוח אודישן?
כן, כן. עכשיו, היא כל כך ברמה, מגי, יש שחקנים, נגיד, שאפילו לא מסכימים לעשות אודישן מצולם. לא רק שהיא התעקשה, היא גם לא... לא רק שהיא התעקשה לשלוח אודישן, היא גם לא התעקשה להיפגש איתנו אישית, או זה, היא אמרה, כמו כולם, לשלוח אודישן מצולם, שחקנים לפעמים במעמד יותר גבוה לא רוצים לשלוח מצולם, הם נורא נורא מתעקשים לעשות פגישות אישיות.
צילמה בטלפון אותה נותנת איזשהו...
צילמה בטלפון אותה, היא למדה את הטקסט, היא ירתה אותו. היא ירתה אותו, כאילו היא המציאה אותו, כאילו היא חלמה אותו, כאילו היא ילדה את הטקסט הזה, אוקיי? לא כאילו אנחנו קטנו והיא שיננה אותו, היא פשוט העיפה אותו. היא למדה, את ראית בן אדם שעבד, היא עבדה, היא חרוצה, והיא העיפה לנו את הראש. אנחנו פתחנו את האודישן שלה, הסתכלנו אחד לשם, אמרנו, אומייגאד, זה שלה. באופן חד משמעי, זה אפילו לא השתמע לשתי פנים. אנחנו היינו מאושרים.
מאיפה אתם מביאים את כל האנשים האלה שהם לא שחקנים, ואתם מחליטים ללהק דווקא את מירי נבו, את דובר, את רינה מצליח?
האמת שכל אחד ספציפית זה רעיון של מישהו אחר, זה פשוט הרבה רעיונות, אבל הם כולם עושים אודישן.
מה, אתם הולכים, אתם מסתכלים על מישהו, רואים אותו מתנהג ואומרים, פעם באיזה סדרה נשלב אותו?
קודם כל כן, יש לנו הרבה שיחות בבית כאלה.
של מה, שהאיש הזה יש לו יכולות?
שפתאום, אתה יודע, הוא עושה חביתה כזה, ואומרת לו, אתה יודע מי אנחנו צריכים, מי צריך לעבוד? אתה יודע, עכשיו אנחנו לא מלהקים כלום, זה לא רלוונטי, אבל לשים את השם הזה בראש שלך ליום אחד שתלהק, יש אנשים ש...
אבל דווקא מה שמעניין זה שכל הדמויות האלה, הן דמויות שפלירטטו עם מצלמה. בריאליטי, נכון. או בעולמות תוכן אחרים, עיתונאים, עיתונאיות, רינה מצליח ו- נכון. ומירי נבו.
יש גם סביב זה המון עניינים, למה כוכבי ריאליטי, למה זה, למה זה, למה לא שחקנים.
השחקנים שכועסים שכוכבי הריאליטי לוקחים
בסדר,
את מקום...
בסדר, בסדר. כי הם ניצחו את האודישן. זהו. אז המון חושבים שזה בגלל שזה מהרדת, וזה יותר רייטינג, ואתה... אני לא אסנגר עכשיו על אף זכיין. בליוקים שלו, אני אדבר רק מהמקום שלנו, האישי כיוצרים, ברור לי שאנחנו נמצאים בתוך תחום שבאמת מביאי הרייטינג הגבוהים ביותר, יש להם צ'אנס יותר גדול להיות מלועקים, בין אם זה מריאליטי או מהטיק טוק או כל דבר הזה, זה ברור לי.
זאת אומרת, הזכיין...
הזכיין ישמח.
שמישהו שהוא מוכר ישחק תפקיד, כי ככה אפשר לשווק את הסדרה יותר טוב.
בוודאי, בוודאי, הם בכל זאת...
אתה לא צריך להסביר הרבה שאתה אומר שפאבלו רוזנברג עושה אצלך תפקיד ראשי, ושעוד כמה מוכרים דמויות משנה.
כן, אבל אתה יודע, יש כל מיני רשימות של מי הכי זה, והכי זה, והכי זה. אנחנו באופן אישי, לא חשוב לנו שזה יהיה מהריאליטי. ולא חשוב לנו שזה יהיה נון-אקטור, ולא חשוב לנו. זה לא ערך. הערך זה מי יעשה את הסן הכי טוב. מי יביא את ההגנבה? מי יביא את ההגנבה? מי יעשה את זה? מי יעלה לך חיוך על הפנים? מי יצחיק אותך? מי ירגש אותך? מי ידהים אותך? מי... זה הכל. May the best man win.
אני לא רואה איפה ואיך, אבל היה מעניין אותך לעשות משהו שהוא לא דרמה?
דוקו? לא יודעת מה, אם אני... אולי, אם יהיה לי רעיון טוב, אני אעשה דוקו. מה יש לי... זה העניין, אתה לא סתם להידחף עכשיו לז'אנר, אם אין לך איזו בשורה, אם אין לך משהו נורא חשוב להגיד, אז מה צריכה עכשיו להידחף? כאילו, לא כולם צריכים לעשות הכל, זאת האג'נדה שלי, לא חייבים.
אז בלי לגלות, מה חשוב לך להגיד עכשיו בסדרה החדשה שאת כותבת?
בגדול אני מתעסקת בדור של הוריי והיחסים שלהם איתנו.
הדור של הורייך שאת מאפיינת אותו איך?
סתם, נגיד גיל 65 כזה.
אוקיי.
65 עד 70 כזה.
אוקיי, ילדי המדינה.
כן, כן.
שגדלו כבר כאן ו...
נכון, והיחסים שלהם עם הדור שלי.
אוקיי, שהוא...
שמפחיד אותם מאוד.
באיזה מובן?
רק מפחידים אותם כל היום.
למה מפחידים אותם?
כל היום לא רק כועסים עליהם ולא מרוצים ומצפים וזה.
שהם מרוצים, שהם כועסים ולא מרוצים מהילדים שלהם.
לא, ממש לא. הילדים כועסים על ההורים.
הילדים?
נראה לך שהם, יש להם אומץ...
מה יש לך לכעוס על אבא בן
65? אני לא כועס עליו. אני אמרתי שאני אדבר, אני לא חושב בצורה דורית. אני אדבר על דורית.
אז על מה אנחנו כועסים על הדור של ההורים שלנו?
אתה לא הייתי בדור, קודם כל. נכון. שמחה שנדחפת. שלום, אהלן, בוא.
אוקיי, אז אני בתור ההורים שלך. על מה את כועסת עליי? אני יותר קרוב אליהם. אני ישבתי ביניים, כן.
אתה באיזה מקום טוב באמצע, אבל בוא נגיד שהדור של שלנו הוא דור מפונק, שכל היום כועס על ההורים, על מה הם נתנו, או מה לא נתנו, וכמה הם נתנו, ובאיזה אופן הם נתנו, ומתישים את ההורים שלנו, וההורים שלנו מסכנים וחמודים, ועבדו כל החיים, ואנחנו תמיד עניים, ומגעילים, וטיפשים, ואין לנו כלום, ואנחנו חסרי יכולת כאלה, והם צריכים כל הזמן לעזור לנו, וזה כזה, אתה יודע, חור בדלי, אתה יודע, זה לא משנה מה הם יעשו, אנחנו תמיד נהיה לא מרוצים. וזה כזה לא ברור, כי להם היו הורים נפלאים, שלא עשו בשבילם כלום. פשוט כלום. הסבים והסבתות שלנו, להורים, כלפי ההורים שלנו, הם לא, קושי התייחסו אליהם. וההורים שלנו מאוד פחדו מההורים שלהם. ועכשיו הם צריכים כל לפחד מאיתנו, והם כל הזמן מפחדים. ואנחנו לא פחדים מההורים. אנחנו להפך, יש לנו רשימה.
וכשאת כותבת את זה עכשיו, נחזור דווקא למה שהתחלנו איתו. את מכניסה לתוך העלילה איזה שהן נגיעות על דברים שקורים כאן ועכשיו?
לא.
מה זה, בעיקרון? כאילו לא. כשכותבים עכשיו סדרה, משהו מהמציאות הזאת שאנחנו חיים בתוכה, ימצא פנימה נתיב, העובדה שהייתה פה מלחמה, העובדה שפה יש מלחמה, זה דבר שתכתבי אותו לתוך סדרה שאת כותבת עכשיו?
קודם כל, זה לא משהו שהתחלתי לכתוב עכשיו, התחלתי לכתוב אותו מזמן, לפני שהכל קרה.
אבל את עדיין כותבת אותו עכשיו.
נכון, אבל...
את רואה את עצמך מכניסה אזעקות וטילים ומילואים? לא.
לא.
תסבירי.
קודם כל, כרגע אין לי משהו מספיק חכם להגיד על זה. אני לא מרגישה שאני, יש לי משהו מספיק נועז, או מרתק, או מטלטל לשים על השולחן, או מספיק מצחיק, אני לא יודעת, גם זה בסדר, כאילו אין לי כרגע אג'נדה מספיק שווה לשים שם על השולחן. אני לא אדחוף את זה סתם כי זה קיים. זה כבר אפילו קצת שימוש ציני. אולי אני צריכה מרחק של זמן יותר. אנחנו עדיין בתוך. אנחנו עדיין בתוך ו... יכול להיות שזה כל כך גדול, שזה גם נראה לי טיפה untouchable לדרמות. לא סתירה של ארץ נדרת. דרמות, אני לא יודעת איך אפשר לגעת במה שקרה, שהכל מרגיש לי קטן, הכל מרגיש לי להקטין את הגודל. זה הכל נראה לי פרופורציונלי. איך אפשר? עכשיו, בכל מקרה, ובלי קשר, זה לא הדברים שמעסיקים אותי בכתיבה. אלה לא הדברים שאני בכך ניגשת אליהם מטעמי האישי. זה לא המקומות שאני שוחה בהם כצופה גם, לא רק כיוצרת. זה לא המקומות שאני הולכת אליהם. אני הולכת לקטן, קטן, 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 קטן ביותר. זה גם עניין של טעם. בסוף אתה צריך לייצר את מה שאתה גם רוצה לצפות בו.
בקולנוע?
אני אוהבת, אני...
מתי היית לאחרונה?
לא, איזה, לא הייתי לאחרונה, בכלל. קודם כל, אני עם תינוקת בת שנה ושלושה חודשים. אין לי חיים, אין לי כלום, אין לי לילות, אין לי שום דבר, אני אדם ללא, באופן כללי. אז מלא זמן לא הייתי בקולנוע, ואני גם נהייתי אדם זקן ועייף, אני נרדמת כל הזמן, ואם אנחנו רואים סרט, אני איומה ומחרידה.
סיפור חייו של הקולנוע.
ממש, אבל דווקא יש אחלה דברים, ובא לי לראות את הכל, ויש עכשיו סרט חדש של אלכסנדר פיין שאני רוצה לראות, ויש, יש מה, זה קצת עצוב, כי באמת קצת נטשתי את הקולנוע לטובת הטלוויזיה.
לא רק את,
אבל זה מה שעצוב. שאני כן. חלק מהתנועה הזאת, כן. אני לא אומרת שאני נותנת יד, אבל...
מה לעשות?
אבל כן.
טוב, דינה, אנחנו מגיעים ככה לסוף, ותמיד לקראת סיום יש לנו שתי שאלות שאנחנו שואלים את האורחים שלנו. הראשונה, אם היית עכשיו עומדת מול איזושהי כיתה.
אוי.
לא יודע אם במקרה שלך הייתי, תחליטי, כיתת...
יורים או...
כיתת כותבים, תסריטאים צעירים או שחקנים. והייתי יכולת לתת איזשהו טיפ לדרך ככה לסטודנט, סטודנטית. מה היית אומרת?
שחקנים לא צריכים שום טיפים שזה שלהם במאי, שינחה אותם. אבל התסריטאים הם בודדים. אני חושבת שהטיפ הכי גדול זה לכתוב את מה שהכי מעניין אותך, ומה שהכי מסקרן אותך, ומה שהכי מצחיק אותך, ומה שהכי מלהיב אותך, כי הקראפט הוא ככה מאוד מתיש ולפעמים אין סופי כזה, אז שההתחלה שלו, ההתנאה שלו, תבוא ממשהו שנורא נורא נורא מלהיב, שיש הרבה תשוקה כלפיו.
כי הולך להיות קשה ואתה צריך להעביר את זה
עם... כדי ש... גם בגלל הקושי, אבל גם בגלל שאולי רק ככה זה יצא טוב, ולא איזו משימה שהגשת לאן שהוא. גם ככותב מקצועי, זאת אומרת, יש הרבה פרויקטים בהזמנה כאלה. ואז הם לפעמים יכולים גם להרגיש ככה קצת. וחייבים למצוא את הדבר שנורא נורא נורא מדליק אותך, אם זה בתוכם, או בכלל, לדעת לזה פרויקט לגשת, שיעיף את המוח. זה נורא נורא חשוב.
אז השאלה האחרונה, אם היית יכולה אל עצמך, לחזור לאיזושהי נקודה בזמן, כדי להגיד לעצמך שם משהו, לאן היית חוזרת ומה היית אומרת?
אז אני מתלבטת אם אולי לגיל 20 כזה, להגיד לעצמי, אולי תלכי ללמוד משפטים.
באמת?
אולי תהי עורכת דין, אולי...
דעת, לא רצינית.
כן, אולי, כן? אולי תעשי פסיכומטרי, תראי לאן החיים יגלגלו אותך.
כי מה?
אולי תלמדי פסיכולוגיה.
לא, מאיפה זה בא עכשיו?
תראה. המקצוע הוא באמת, אני מאוד אוהבת אותו כמובן. אבל אני אומרת, אתה יודע, זה הדלתות המסובבות של החיים. מה היה קורה אם הייתי עובדת במשרד? 9-5. מה זה? חופשות עם המשרד, וזה.
כן.
כן, תלוש משכורת.
תן ביס,
איבוס, כל הזה. וואו, 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 מה זה? ימי חופש, ימי מחלה, מה זה השיגעון הזה?
שנה וחצי ישבת, שעה וחצי ישבת פה עכשיו ונתת לנו נאום הגנה ומנומק על מה שאת עושה ובסוף זה?
תראה, זה מין, האמת היא, באמת סתם, אולי עורכת דין זה לא מדויק, מה שבאמת הייתי מאוד מאוד רוצה להיות...
עורכת דין, זהו.
כן, כן, מה שבאמת הייתי, באמת, ההגשמה של כל הפוטנציאל האמיתי שלי...
מתווכת דירות.
לא, בכלל לא.
אוקיי.
מזכירה.
מזכירה רפואית.
תקשיב, באמת מזכירה רפואית, או מזכירה, אתה יודע, כמו רלשית כזה, משהו כזה.
כי מה? מה שבאמת?
כל... אני בשיא הפוטנטיות שלי, כשאני בעבודה מנהלתית.
ולעזור למישהו אחר?
ופקידותית.
כן?
אני ברמת תפקוד מטורפת, כשאני עושה מטלות ברורות, שיש להן התחלה וסוף, והכל ידוע מראש, ואין שום יצירתיות, רק אני, זה כל, זה, אני פורחת באפור. פורחת.
אז זה מה שהיית הולכת להגיד לעצמך? זה מה שהיית מאחרת?
אתה יודע מה? הייתי אומרת לעצמי, לפחות תעשי שנתיים כאלה, נו, תעשי שנתיים, לנהל את המזכירות של החדר מיון. לנהל את המזכירות, אתה יודע כמה לוגיסטיקה זה, כמה תפסים צריך להתעסק בהם, כמה חותמות, כמה זה משהו. ואז גם קצת הייתי לומדת על הסביבת עבודה, וזה, זה נשמע לי...
היית אוספת חומרים לסדרה.
ואז בסוף הייתי כותבת סדרה, אתה מבין?
סדרת חדר מיון.
על מזכירה של החדר. כן. בקיצור, הכל בסוף מתנקז לסיפור אישי.
האמת זאת דמות שחסרה בסדרה. תמיד יש רופאות ומתמחות ורופאים, ומזכירה לא זוכר.
דווקא יש מזכירה, כמובן שיש. המזכירה, זה תפקיד קטן, המזכירה של הרופא נשים של עדן בפרק 3.
אצלכם בסדרה?
כן.
אוקיי.
אבל זה לא באמת דמות, היא צריכה סדרה, היא לא צריכה סצנה.
זה הספינוף הבא?
על המזכירה, לא חשבתי על זה. איך לא חשבתי על זה? קולן של המזכירות.
כן.
עדיין לא נשמע.
איך תקראי לה?
וואו, אני לא יודעת.
מאיפה הגיע טיטו ורוחו?
זה הכינויים שלהם. טיטו זה פטיטו, כאילו קטן, זה צוקי, ורוחו זה רוחיטו, זה אדום בספרדי, זה שהוא כאילו ג'ינג'י.
אבל מאיפה זה הגיע אליכם?
למה הבאנו את זה? לא יודעת, שזה הכינויים שלהם, כאילו, אחד לשני.
דינה סנדרסון, תודה רבה, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה.
היה כיף.
היה נפלא, מה זה? שבת ולקשקש.
נכון?
ממש.
יפה. יופי, תודה רבה.
תודה.
זהו, זה הגלם שלנו להיום. את הפודקאסט שלנו עורכת דפנה יודוביץ'. יונתן שני עורך עבורנו את הסאונד. חומרי גלם זה הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרות ויוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. תודה מיוחדת למרב קליין מטלי על העזרה שלה להפקה. את כל הפרקים הקודמים בפודקאסט שלנו ובהם שיחות עם יוצרות ויוצרים אפשר לשמוע בכל האפליקציות. חפשו שם חומרי גלם. בקרוב נשוב לכאן עם גלם חדש, ועד אז ממני בן שני, תודה לכן ולכם על ההאזנה.